עכשיו, נלי תגר ודודו ארז.
דודו, דודו, צהריים טובים.
כל פעם שאני שומע את האינטונציה של הקריין.
כן, אז מה אתה חושב על האינטונציה?
הוא משדר הרי כאילו זה קורה כל יום, ואני לא מין מורה מחליפה כזו שבא פעם ב...
אתה מורה מחליפה, אתה מורה מחליפה, ואתה מורה מחליפה אהובה עליי.
קודם כל אני שמח, אני עוקב מדי פעם בכל מה שקשור לשמות המחליפים כדי כן. לראות אם אני באמת האהוב עלייך.
תראה, שלמור לקחה לך את הג'וב בגלץ, אז אתה יודע
חשבתי כי הייתה פה גם
כן. אצלנו כל מי שמגיע הוא רק מתקדם, זה פלטפורמה
גלי צהל זה קידום בהשוואה לתחנה הזאת?
זו שאלה טובה.
לא בטוח שכלכלית.
לא בטוח שכלכלית. לא בטוח שאת
הסכומים.
את הז'אנר. לא, אבל אתה יודע, כאילו, זה כן גלעת, אתה יודע, זה בכל זאת...
היו לכם מורות מחליפות ביסודי, את זוכרת?
היו לנו מורות מחליפות ביסודי. הייתה לנו אפילו מורה שמאוד מאוד אהבתי, חניתה. נראה לי שהיא עדיין חיה, פגשת אותה בכיכר החטופים.
די.
כי היה לנו מורה שקראו לה, או, נכנסתי פה למחילת הארנב. היה לי מורה שקראו לה ישראלה, איזה מצחיק.
כן.
והלך אותו שקראו למדינה, שזה היה כאילו קטע, באמת, והייתה מורה שלי לכיתה א', והייתה בהיריון, ואז כאילו באמת אחרי זה 3 חודשים יזו, והגיעה חניתה, והייתה מורה שלי בכיתה א', אז אני זוכרת את העניין.
זה ממש מחליפה, לא כזה שיעור פה, שיעור שם.
לא, והיו כאילו את המחליפות, את המורות את המחליפות, שהיו כאלה כאילו פצצות כאלה, כל מיני בנות כאלה, אתה מכיר את הז'אנר?
פצצות? לא, בפעם פצצות ומורות, זה לא דר בכפיפה אחת.
למה, עכשיו כן?
אני לא יודע, אבל אני יודע שאצלנו מורה הייתה, בן אדם שמבחינתנו הייתה
סוג
של קשישה כזאת.
מה פתאום? איך נכתב השיר? לו קצת היית קצת פחות המורה שלי.
לא, זה מישהו עם בעיה רצינית.
מה פתאום? היו מורות?
עם פטיש ספציפי מאוד.
איזה הגזמה. תראה את מקרו, התחתן עם המורה שלו.
בסדר, זה אהוב שבכלא?
לא, זה סרקוזי. אתה לא בקיא.
נראה לי אותו בן אדם.
הם לא, פשוט שניהם גם מדהים קצת.
על רקע הגמדות, את אומרת? הבלבול?
לא, יש את סרקוזי.
לא הצרפתיות או...
סרקוזי נשוי לקרלה ברוני.
להתחתן עם המורה שלך, לא שאני נגד פערי גילאים כפי שאת...
אתה הז'אנר, אתה בתוך הז'אנר.
לא בתוך הז'אנר.
אתה הז'אנר.
סך הכל...
מה ביניכם, 19 שנה?
19 שנה, בואך 19, נכון?
19 בואך 10.
בסדר, אבל שוב, זה כדי לקזז כמובן את הפער הבלתי נתפס, גם האינטלקטואלי וגם הנפשי בינינו.
כן, כן.
מדובר באדם, גברים באופן כללי הם לא מפותחים.
למרות שמבחינת מחייה, בגלל שאנשים חיות יותר זמן, אז כדאי לך להתחתן עם מישהו צעיר ממך, כי רוב הסיכויים שתחיו יותר שנים ביחד.
השאלה אם זו השאיפה, אולי השאיפה היא דווקא להנות מההון שלו, ולחיות, לתכנן פרק ב', להמשיך להתמיד עם הילד, למה? דווקא זה לא כזה נורא, אתה מת, והיא ממשיכה הלאה, זה בסדר, לעוד גלגול.
זה מה שאתה אומר לה?
אני אעשה את מרב המאמצים, להשאיר כמה שיותר כסף, אני פונה עכשיו לכל החברות במשק, להזמין סטנדאפ שלי.
כן,
וכולי. כדי להשאיר... כסף, אני כבר לא יהנה מזה, אני גם לא אדם שנהנה, באופן כללי מכסף. לא מזה. אבל להשאיר כסף לילדים, לאישה, כדי שהיא תוכל לחיות beyond my grave. כן, אני לגמרי מתכנן את מוטי ואת ה...
פרישה שלך.
ודאי, לא פרישה, פרישה מהחיים.
פרישה מהחיים. אז לנו היה כן מורות שוות, הייתה לנו מורה לצרפתית, רשל.
אגב, מורות לא ויזואלית, אבל היו מורות גדולות מהחיים. פעם מורה הייתה אישיות, אני מקווה שזה גם היום קרה. אישה שאתה זוכרת את כל החיים.
אני עדיין בקשר עם המחנך שלי, לצערנו.
באמת?
כן.
וואו.
אני מאוד אהבתי מורים.
לנו הייתה מורה מחליפה שקראו לה שרה גטו. כל פעם שהייתה נכנסת, זה היה בשנות ה-70, זה היה קרוב לשואה יחסית. אז כל פעם שהייתה נכנסת, היא הייתה מספרת סיפורים על הגטו. וכך הייתה עוברת שעה. ידענו שעכשיו...
שרה גטו?
שרה גטו, ככה קראנו לה.
ככה אתם קראתם.
כן. כי הייתה מספרת לנו על השואה. פעם השואה הייתה חלק ממש מהחיים. זאת אומרת, זה לא היה... מין המיתוס, התבוננות במשהו שהוא רחוק.
אז הייתה מורה הזאת שקראו לשרה 7 באוקטובר?
מי יודע, אני מקווה שלא, אבל כן, את מבינה?
כן.
זה ה... זאת אומרת, זו השואה החדשה.
כן, אז איך אתה חווית את הסוף שבוע עם כל המתח החדשות? מה דעתך, נדבר עליך עם לוינסון קצת?
ודאי, ידידנו. אני מחבב אותו, אני מאוד מחבב את הקול שהוא משמיע.
אני גם מאוד מחבבת ומאוד אוהבת את כתיבתו.
כן, הוא איש משעשע, וההקלר כזה, כאילו, טרול כזה מגניב. אני אוהב טרולים. זאת אומרת, האנשים שמשמיעים את הקול הלא טריוויאלי. כי את הקול הטריוויאלי אנחנו שומעים, יש את זה, תמיד. אתה בן אדם שמשמיע קול מעניין. לא תמיד זה נעים לשמוע, אבל זה כן תמיד מעניין לשמוע, שזה גם משהו.
אנחנו היינו ביום שישי בבוקר, רציתי ללכת לשיעור יוגה, הלכתי בסוף בשבת.
את עושה יוגה? לא משעמם אותך? את אדם ש...
אני, זה דבר שמאוד שינה את חיי, כי זה עזר לי להיות, להיות במקום רגוע. זה כאילו, אצלי הספורט חייב להיות גם אלמנט, כאילו, כמו לא תגיד טיפולי, אבל זה עוזר לי, כן, יותר לבסט את עצמי, אני חושבת, כי זה לא רק פעילות גופנית, זה גם...
לא, ודאי, זה בעיקר מנטלי. לכן אני פוסל את זה על הסף.
אבל בודה אמר לי, בואי נלך בבוקר לים. ילדים, הוא שם אותם בזה, במסגרות. הלכנו לים בבוקר, 8:30 כבר, בום, פתחנו...
מה עשיתם בים?
קראנו עיתונות.
בים?
והיינו באפליקציות, כן.
אז למה לא, מה, למה צריך את הים כרקע? לאפליקציות, אפשר לצפות
כי זה,
בה.
כי זה יפה וזה נעים, ואתה תופיע אותי כאילו באפליקציות בים, אשר באפליקציות בבית.
כן?
כן, ודאי.
לא בבית, אפשר למזג את הזירה.
אבל אנחנו התחלנו לנהל דיון כזה, ממש, אמרתי לו, בודה, איזה מדהים שאנחנו מנהלים כזה דיון, על, באמת על, על העניין הזה, שכאילו דווקא הוא חיים, שהוא באמת, קודם כל אני אגיד, גילוי נאות, אני עוד מאוד מחבבת אותו, ופגשת אותו כמה פעמים
ברמה האישית, אבל...
ונהנתי מאוד מאוד לקרוא את התיאורים שלו, באמת שהוא מוכשר. אבל הדבר הזה היה שוק.
שמה, בואי תסתבלישי את זה, אבל רגע...
אני חושבת שכולם דיברו על זה בסופו של דבר.
אני חושבת שזה משהו מאוד ברנג'אי, זאת אומרת, אני לא בטוח שההורים שלי יודעים מי זה חיים לוינסון.
די, נו, הוא מופיע בטלוויזיה בקשת.
נכון, הם יודעים, נכון.
ברגע שאתה בקשת, יודעים מי אתה.
אבל הם לא מכירים את האושייה
התקשורתית. הוא גם היה ב-NKR, וגם היה בבוקר אצל ניב רסטין איזה 5 שנים, כל בוקר.
האמת שאני אבדוק מיד אחרי התוכנית, אם הם מכירים או זוכרים. תשלח עכשיו
SMS, אם הם מכירים. ובאופירה ולוינסון, והחליף את ברקו.
כן, כן, לא, ודאי שהוא
השתקשור. אגב, אתה ראית את הנאום של אופירה, שהיא כזה דיברה עליו?
ראיתי כמה דקות, דקה וחצי, לא שרצה ברשתות החברתיות שבהם היא מכרישה שהיא ידעה על הסיפור.
לא, קודם כל אני בטוחה שהיא לא ידעה, אבל אני כן הרגשתי בטון, שהיא מרגישה נפגדת.
אז שוב, בוא נחזור לסיפור עצמו, ואז נבין על מה...
אז הסיפור באמת, למי שלא חי במערה, זאת אומרת, כשאני, אוקיי.
חיים לוינסון, איש תקשורת.
ועיתונאי.
עיתונאי, נכון.
לא איש תקשורת, אוקיי? זה לא... הוא בן אדם שחושף שחיתויות, הוא בן אדם שחושף סקופים. זה לא נשי איש תקשורת, אוקיי, יאיר שרקי, איש תקשורת, אבל הוא לא עכשיו יושב ומוציא, אתה יודע, התכתבויות, ויש לו סקופים מטורפים. אתה מבין מה אני מתכוון? לא רואה דרוקר, יש הבדל בין, אתה יודע, אנחנו בעולם שבו הכל מתעטש, אנחנו יכולים לעבוד בתקשורת, אני לא עיתונאית, אין לי שום... אתה מבין, אנחנו לא...
כן, גם אני לא. אוקיי,
אז רגע, יש ענבי שאני עיתונאי.
במה הוא מואשם? הוא בעצם אמר, הודה, לא?
לא, לא שם, הוא הודה, בעצם.
הודה שהוא עבד...
עבור ישראל איינהורן, שמבוקש בארץ, בעבור פרשת...
לא רק עבור החברה של איינהורן, נכון? שעבדה גם עם קטר.
עבדה גם עם קטר.
האם הוא ידע על זה?
הוא טוען שלא.
הוא לא, אבל הבעיה היא לא עם ההתחלה, עם ה-200,000 שקלים שהוא קיבל בהתחלה, אלא אחר כך שהוא לא סיפר
כן,
שהוא עשה את זה.
כן, זאת אומרת, באיזשהו שלב הוא התחיל להביע את דעתו, פרשת קטרגייט הלכה והסתבכה, בזמן הסי כן. הוא גם כתב על זה בעיתון, וגם ריין את אמא שלו, טליה
איינהורן. ללא גילוי נאות.
ללא גילוי נאות, עכשיו, גילוי נאות זה מוזר להגיד את זה, כי דווקא חיים, אתה יודע, בכל הכתיבה שלו, תמיד יש לו הרי את הגילוי נאות הכי מופרכים, אתה יודע, בתורים שלו היה כותב, וגילוי נאות, סונת הבן אדם הזה, גילוי נאות, לבני
לא,
קוראים ארי.
מצחיק, ודאי.
כאילו, יש אובר גילוי נאות, בן אדם שעוד יותר מתפלפל, ומה שקרה עם ה-200,000 שקל האלה, ולא להודות
בזה. הוא עשה חלטורה לאותה חברה שבדיעבד הוא הבין שהיא עובדת עם קטר, אבל כשהוא ידע את זה, זאת אומרת, הוא לא התחיש והמשיך לרעיין ולהביע את דעתו על הפרשה, הבנתי.
כן, במקום לבוא ולהגיד, תשמעו חברים, אני מנוע מלדבר על זה, כי עבדתי עם הבן אדם הזה, וקיבלתי ממנו כסף, וזה מה שאנשים לפעמים לא מבינים את המשמעות.
אולי גם
של מה זה אומר לקבל כסף?
אני לא רוצה לקטוע את הדיון, אבל אולי גם הפצרית, אתה צריכה להגיד, אני הדלפתי, ואז הייתה חוסכת את השקרים מבגץ, אבל תכף.
רגע, רגע, שנייה, אנחנו נדבר על זה תכף עם חלמנית, וזה לא אותו דבר, וזה משהו אחר לחלוטין.
לא,
רגע, בואו לא נדבר, נערבב ושמן ומים, זה שני דברים שונים. אנחנו מדברים על איש תקשורת.
יש הרבה מאוד חומרים, אגב, בטבע, שאפשר לערבב אותם, גם שמן ומים, וזה נקרא קולואיד, כמה שילובים של כמה חומרים שלא מתחברים.
אבל שמן ומים לא מתחברים.
הם צפים, יש ציפה, נכון, אבל עדיין...
אבל זה, כך... זה אין, אין, זה, אל תשווה בין שתי הפרשות חוץ מזה שהם כשניהם נחשפו ביום חמישי, אין קשר בין שני הדברים.
שתי הפרשות יידונו כאן בתוכנית, נכון, בהרחבה, אנחנו נדבר עם חדר. אוקיי. הערת אגב, בבקשה, נחזור
אגב, לא אותו דבר.
חיים עמיתנו.
חיים עמיתנו, אני אומרת, כשאתה מדבר על משהו, נגיד אפילו סתם פה בתוכנית,
כן.
אני עכשיו, נגיד, אמורה לדבר על איזשהו מוצר, בעוד שאני מקבלת, נגיד, כסף, החברה מתחרה של אותו מוצר.
אוקיי.
אז אני, אפילו שאני לא עיתונאי ולא כלום, נגיד סתם, אני נותן דוגמה, 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 שלא קשורה לחיים שלי, אני באמת במציאות פרזנטורית של ניקול, חברת ניקול ניקול, שהיא מתחרה גדולה של סאנו, אוקיי?
כן.
עכשיו, יש עניין שבו נגיד אני פתאום אדבר פה על סאנו בתוכנית.
הפרשייה שקשורה ל...
כן, אני אדבר פה על סאנו. לא יודעת מה, זה יכול... אני יודע שברגע שאני אדבר על סאנו, ברור שזה יכול לפגוע בניקול, כל מיני דברים כאלה. בעידן שלנו שבו מקצוע העיתונות הפך להיות מקצוע שלא מרוויחים בו מספיק כסף.
אין ברירה אלא לחלטר.
ומזה זה תמיד נובע, בוא נגיד ככה, לא מרוויחים מספיק כסף.
אז אולי עיתונאים כמו שופטים, הרי הטענה היא, כשמדברים על השכר המופרך כמעט של השופטים,
נכון.
אז הצידוק הוא לזה שהם לא, שלא יעשו חלטורות
וכו'. קודם כל, נכון.
אז אולי עיתונאי צריך לקבל 100,000 שקלים בחודש.
אני לא יודעת אם כל עיתונאי.
פלס פנסיה.
קודם כל. אולי כל, לא, כן. אולי לא כל עיתונאי, אבל אני כן חושבת שאנשים...
אני חושבת שכל עיתונאי.
אבל בסדר, אוקיי. אני לא חושבת אם עכשיו שאתה יודע, כל כתב... לא
משנה, זה גם... באמת נהיה מקצוע שכל...
אבל גם, לא משנה, גם, אבל גם נגיד, ש... ומותר להגיד את זה, שגם הזכייניות הגדולות,
כן.
קשת ורשת, מוחזקות על ידי אנשים, שיש להם עוד כל מיני עסקים, חברת המשקעות, חברת זה, חברת...
כן, זאת אומרת, ודאי.
ואז באמת זה משאיר רק את התאגיד כבעצם... חברת חדשות שהיא נטולת אינטרסים כביכול, להגיד את הדברים האלה, כי זה ברור שקשת, כשיצחק תשובה, אחד הבעלים, לא יכולה לצאת נגד דברים אחרים.
מעניין, okay. סקרנט. אבל
מה זה סקרנטי?
לא, את צודקת שצריך לזכור את זה, נכון?
זה המשמעות של הדבר הזה. אתה מקבל כסף, ובסוף אתה לא יכול...
לא סתם עשירים רוצים גוף תקשורת.
נכון.
לא סתם, זה לא סתם לדמם כסף.
נכון, בגלל שיש לך יכולת גם לשמור על האינטרסים שלך, עידן אופר מחזיק פה.
וגם אם לא מתערב, אנשים יודעים שרוח המפקד היא לא לפגוע בדבר עצמו.
גם אם אתה לא מתערב, אתה יודע שאתה לא יכול לנשוך את היד שמאכילה אותך.
מאהבתי מאוד הביטוי.
אתה לא יכול לנשוך את היד שמאכילה אותך. עכשיו, heaven said all that. אנשים עושים חלטורות כאלה ואחרות.
בוודאי.
אתה צריך לפחות, אני אומרת, בעידן הזה, זאת אומרת, אני חושבת שאם הוא היה בא ואומר, תקשיבו, אני לא יכול לראיין.
כן, כן,
את
לא,
אני
מספיק
אני
גילוי נאות, ברור,
שלה.
ברור.
אנשים היו אולי מעקמים את האף. ועושים כזה, מה? אבל עכשיו זה לא... עיקום אף, זה תחושת בגידה.
נכון, נכון. לא, הסתרת משהו, את צודקת.
הסתרת משהו שהוא מהותי. קל וחומר שדמותך, אתה יודע, הנה נגיד, לכאורה, 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 אני ממציאה פה, נגיד, אם זה היה קורה לינון מגל, אולי זה יותר נסלח, בגלל שהסטנדרטים כשמתייחסים אליו, אינם אותם סטנדרטים שמתייחסים למישהו אחר.
אוקיי, לא יודע, אבל...
לינון מגל הוא לא עיתונאי, הוא לא חוסה, הוא היה עיתונאי, הוא התחיל כעיתונאי, אבל כבר עבר איזו אבולוציה של...
אז מה הוא עכשיו? עיתונאי זה לא שם כללי באמת?
לא,
היום
לא.
כבר קצת לכולם
זה עידנון מגל יותר דודוטופציה, דודוטופזיה של התקשורת, זאת אומרת, הוא לא חושף עכשיו דברים, לא, אין לו מטרה להביא את האמת, הוא לא כלב השמירה של הדמוקרטיה, הוא כלב
מביא...
הים של, של מחיית הכפיים לדמוקרטיה, כביכול, אתה מבין? זאת אומרת, זה, אין לך את הדבר הזה שאתה בא עכשיו...
לחשוף שחיתויות כביכול אובייקטיביות.
לא שחיתויות, לא קשור. ראית את הרעיון עם רביב דרוקר, עם עדנה חלבני? אגב, מומלץ מאוד למי שלא יודעת מה, לראות את הרעיון הזה, להביא איזושהי אמת, ולא לייפות את הדברים, ולהביא אמת שהיא לפעמים לא נוחה. לשמוע עכשיו, אם מישהו, כמו חיים לוינסון, מצטייר כאדם, שאומנם הוא בוטה, והוא יכול להיות מגעיל, והוא יכול להיות ציניקן, והוא... אבל...
אני סולח אגב על כל אלה, כי הוא מצחיק. אנשים שמצחיקים אותי, אני עושה להם הרבה הנחות.
הוא גם מצחיק אותי.
לא, הוא מאוד מצחיק, כן.
ישרו, תראה.
אבל אמר שזה היה צריך גילוי נאות.
מה שיש לו, זה ישרו המקצועי.
כן, אינטגריטי, יושרה.
מילה שבאמת אולי אסור להגיד אותה. אולי...
לא.
עובדה, זה... עובדה שחברי הכנסת שלנו לא חושבים שיש אינטגריטי ויוצר. יש, מה, אנחנו נדבר אחר כך עם חן מנית, אבל מה ההבדל בין ההדלפה לבילד לבין ההדלפה של הפצרית? למה על הפצרית עליהום?
רגע, אז עכשיו
עליהום...
מותר לדבר
לא,
על הפצרית? לא, לפני אני... רגע הזכרתי את הפצרית,
לא,
סתם לי את הפה.
אני שוויתי את זה לבילד.
התוכנית הזאת זה בית משוגעים של
זה...
טרוריסטית.
אני שוויתי את זה לבילד. אני אומרת, בסופו של דבר יש לך את האינטגריטי שלך.
אני מסכים איתך.
ואז כשזה פוגע, אתה יודע, אומרים ש... זה כאילו...
אגב, היו לך מקרים של התנגשויות, כי זה מצחיק. לי הייתה התנגשות שאני הרגשתי לא בנוח עם עצמי.
אני אמרתי לא למשהו שהרגשתי שאני לא מסוגל.
לא, לא, אני גם אמרתי. פעם אחת הציעו לי מאתר הימורים, שסירבתי לכל מיני כאלה, גם משאלים וכאלה. אבל הייתה פעם אחת שהסוכן שלי, ברבות הימים...
כן, ששדה, כן.
לא חושב שמות. שאמר לי שאני ממש חייב להנחות איזה משהו שקשור לתחרות אכילת בשר של רשת ידועה. אני הייתי צמחוני, אני צמחוני. רשת אכילת, והביאו איזה יפני מחול שיוכל הרבה בשר, תחרות של אכילת המבורגר,
כן,
מימת
אוקיי.
ראשון כזה, ואני הנחיתי את זה, שוב, מה זה, הרגשתי לא בנוח, אומנם אני אכלתי תמרים בצד, אבל עדיין הרגשתי שאני כזה קצת...
השאלה היא באמת, עד כמה אתה... המחיר שבו אתה מוכר את נשמתך על השטן.
אז זהו, אז פה במקרה הזה...
למרות שפה, אתה לא מכרת את נשמתך על השטן.
כן, ננחיתי אירוע שבסופו של דבר...
יש אנשים שמוכרים את נשמתם לשטן.
את צודקת שהאינטגריטי גם בגלל הסכומים והצורך של אנשים בכסף היום הוא קצת מושג פלואידי ובעייתי. מן הראוי במקרה הזה היה...
לא שרגע, נגיד ש-200,000 שקל זה לא הרבה כסף, כן?
זה הרבה כסף,
גילוי
נאות, אני מסכים איתך שזה המתבקש, אין ויכוח על זה, אני חושב שהוא מודה בזה גם.
כן, כן, לא, הוא הודה בזה כמובן, ולקח אחריות.
הוא בדיוק.
אנחנו, יש לנו פשוט ישראלים, משהו כאילו מאוד מאוד...
הוא לקח אחריות,
אז זהו. כשמישהו לוקח אחריות, אז תוקפים אותו עוד יותר, ומי שלא לוקח אחריות, לא תוקפים אותו בכלל. זאת הסיטואציה. אבל הנה, אפרופו פרנסה.
כן.
אז אנחנו נגיד שהשבוע אנחנו עם סנסלייט פרו של חברת סנסיקה, אתה יודע מה זה?
מכשיר להסרת שיער.
נכון מאוד.
אגב, זה מה שמזכיר לי, הפצר יצטם. בבקשה, תמשיך.
כן. בהסרות השיער, מהיום כבר לא תצטרכו ללכת למכונים גדולים ועיקרים או לקוסמטיקאיות. להסרת שיער סנסלייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי, שזה דבר מדהים להסרת שיער. לאחרונה כולם מדברים עליו ברשתות ובפורומים מקצועיים של הסרות שיער, ובכלל עושה רושם שזה מכשיר שמצליח להתבלט מעל שאר המכשירים הביתיים והקיימים.
כן.
סנסלייט פרו, מכשיר ביתי, נייד וקטן, נוח לשימוש להסרת שיער עם תוצאות מיידיות. המכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות ומומלץ על ידי רופאי אור, כבטוח לחלוטין, ומאושר FDA. קוסמטיקאיות רבות ממליצות על המכשיר, ומיד לאחר רכישה ניתן לקבל גם הדרכה על המכשיר מקוסמטיקאית בחירה. לפרטים ולרכישה, כוכבית 6141. ראית, שמה לך שיר?
כמובן 61-41, אחת מספר סתמי בנקבה תמיד.
אין בעיה, 61-41.
ואחת.
אני בדיוק כתבתי לניצה הלשונאית בסוף שבוע, הם אומרים.
כן, מה השאלה? סקרן.
עוז ועזוז או עוז ועזוז?
אוי, מעניין.
זה עוז ועזוז.
אני רוצה שהיא תעזור לי, האם אומרים מנויים או מינויים?
אוקיי, היא תכף לנצה.
אנחנו תכף נעלה אותה, התוכנית עובר להיות תוכנית לשון עם הפצרית גם לשלב.
ודאי.
לירון ונלי, בחסות. להתנסות במכשיר ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141.
רשת מחסני חשמל מודיעה על מחירת נובמבר הגדול. גם עד 40% הנחה, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. חודש נובמבר ברשת מחסני חשמל.
102 רדיו תל אביב.
להתנסות במכשיר ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141.
מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם מחסני חשמל נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות ממותגות לנשים ולגברים ב-50 שקלים, ולילדים ב-40 שקלים. תמנון.
היי, כאן מירי בועדנה, ואני מתרגשת להזמין אתכם לפרק הבכורה של משחקי השף. מחר, בערוץ 13, עונה חדשה נפתחת.
אתם מוכנים לזה?
וואו, וואו, וואו.
עם מהפכה באודישנים.
איזה שינוי בעלילה, יש טוויסט.
מחר, כולנו נגלה מה יקרה למי שילחץ על כפתור מספר 3.
מישהו פה הגיע אמיץ.
משחקי השף, האודישנים מתחילים. מחר, בערוץ 13.
מי אמור לך? מי אמור לדאוג ללקוחות? השמיר יזרימים לסגור לחודש. אין לי חופש, אספרסו מקיאטו.
לשנייה אין הפוגטו.
עצמאים? פרילנסרים? קבלו הפוגה מהפלייליסט כדי לשמוע שדיסקונט זה הבנק בשבילכם, שדואג לכם לחבילת ההטבות הכי משתלמת שיש.
למצטרפים חדשים, עוסק פטור, עוסק מורשה, עד מיליון שקלים מחזור הכנסות שנתי, כפוף לתנאי הזכאות כמפורט באתר.
תגידו, אתם צמאים לאיזה מבצע טוב?
נובמבר סייל בתמי 4, על קולקציית צבעי טבע ישראלי וסדרת תמי 4 אדג', כדי שכולם ישתו יותר מים. להזמנות חייגו כוכבית 6944 או באתר. תמי 4, כפוף לתקנון, בתוקף עד 25 בנובמבר או עד גמר המלאי, סדרת תמי 4 אדג' בלבד.
איך אוהבים וגם מנצחים, או איך להסכים ולהתקדם הלאה? תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב עם עורכי הדין רחל שחר, יגאל בורוכובסקי ודוקטור מנשה כהן, בכל שני 20:00 ב-102 רדיו תל אביב, באתר ובאפליקציה
רדיו תל אביב.
היום ב-4
אני שרון טייכר,
אני ערן זרחוביץ',
אבל עכשיו לירון ויצמן, נלי תגר.
102
ואנחנו רוצים להגיד את צהריים טובים לחן מענית, הכתב הפלילי של עיתון הארץ. מה שלומך חן?
בסדר גמור.
וואו, קודם כל עברו על עיתון הארץ סופה שדי אינטנסיבי, איך אתה בכל העניין הזה? שרדת?
כן, אני בסדר.
אוקיי, אז בוא נדבר באמת על כל העניין הזה עם הפצר, אתה יודע, מרוב צעקות ועניינים לא... כבר הם לא מבינים על מה מדובר. בוא תסביר לאנשים שבאמת לא מבינים כלום, למרות שדודו יש לו תואר במשפטים.
אבל הפרשה היא באמת מסובכת ומכילה הרבה מאוד אלמנטים.
כן, אז בוא תספר לנו, תעמלק לנו את הפרשה ובאמת מה השתנה עכשיו, והאם הסרטון הוא מבושל, הוא מפוברק, הוא לא, הוא אמיתי, כל העניין הזה קשה לעקוב. אתה.
טוב, אז בגדול, יש חקירה של ה... החקירה של הפרקליטות הצבאית על התעללות בבסיס שדה תימן, שוחזקו בו עצירים ביטחוניים ומחבלים, התעללות של חיילי צה"ל בעציר, התעללות חמורה, בהתחלה היה חשד לעבירות אינוס, אחרי זה בסופו של דבר הוגש כתב אישום נגד 5 חיילים על התעללות בעציר ביטחוני.
זאת אומרת, ירדו מהעניין האינוס והפכו את זה ל...
כן, אבל עבירות מאוד חמורות, של התעללות מאוד חמורה.
חקירה שלא נסתיימה עד היום.
חקירה שנסתיימה כבר, והוגש כתב אישום.
הוגש כתב אישום, אז למה זה לא אין הרשעה? אוקיי, תיקנת אותי.
כי הוגש כתב אישום, עכשיו יש משפט. חקירה, כתב אישום, משפט. זאת אומרת, גם היה שימוע בדרך, אבל לא משנה. בכל מקרה, יש כתב אישום נגד 5 חיילי צה"ל על התעללות. עכשיו, זה ניהלה הפרקליטות הצבאית, ובשלב מסוים הפרקליטות הצבאית הוציאה סרטון שבעצם הראה את אותה התעללות.
זאת אומרת, ההתעללות הזאת הייתה מצולמת? כאילו באיזה, הדברים שם כאילו מה מצולמים?
כן, היה שם תיעוד, כן, היה שם תיעוד של המתקן, של החקירות, וזה בעצם תועד, וזה הוצא סרטון מתוך זה, חלק גולמי מתוך הדבר הזה, זאת אומרת, חלק מתוך הסרטון המלא, או כל החומר שהיה, הוצא לחדשות 12, לגיא פלג, ששידר את זה.
הוא שידר את הסרטון?
כן, וחמי אותו הרגע, מאותו רגע, הייתה דרישה לחקור, זה היה בשלב מאוד מוקדם יחסית, זה היה בשלב החקירה, והייתה דרישה מצד הסנגורים של הנאשמים, שהיו חשודים, ומשפחות שקשורות בזה, לחקור את הדלפת הסרטון. מי הדליף את הסרטון הזה? והייתה טענה, כל הזמן שזה פוגע בתדמיתו של צה"ל, פוגע במדינה, וגם היו טענות לאורך הדרך נוספות. הדבר הזה מונתה ועדת בדיקה, צוות בדיקה על ידי הפרקליטות הצבאית. צוות הבדיקה הצהיר שהוא לא מצא מי ידליף את הסרטון, במסגרת עתירה לבגץ בעצם לחקור את ההדלפה. וככה הדבר היה עד לפני מספר שבועות, חודשים. עד שביום רביעי פתאום גילינו שאחת המעורבות בסיפור הזה של הדלפת הסרטון סיפרה שהדבר הזה נעשה במכוון, וזה נעשה על ידי הפרקליטות הצבאית, בהוראת הפרקליטה הצבאית הראשית.
מי בעצם גילה את זה? זה מעורב בזה ראש השב"כ החדש? זה קצינים מתוך...
השב"כ, זה התגלה במסגרת פוליגרף שערך השב"כ לאחת מעובדות הפרקליטות הצבאית. בעצם הדבר הזה התגלה, ואז התפוצץ הדבר הזה, ואז התברר בעצם מי הדליף את הסרטון, אבל העניין ההדלפה הוא לא העניין החמור פה לכאורה, בחשד בחקירה החדשה. אלא הדבר החמור ביותר הוא שלפי החשד, הפרקליטה הצבאית הראשית שכבר התפטרה, בעצם שיקרה במסגרת ההליכים הזה, שיקרה לייעוץ המשפטי לממשלה, שיקרה לבגץ, ובעצם תיחה את כל הנושא הזה של ההדלפה כדי להסתיר את מקור ההדלפה.
זאת היא הייתה אמורה לחקור את ההדלפה והיא שיקרה, לא רק שהיא לא חקרה באמת, היא ידעה כמובן, אין לו לא צריך לחקור,
כן.
היא שיקרה.
היה צוות חקירה פיקטיבי, זאת אומרת, כן. זה מסכת שלמה של טיוח. ממנים צוות חקירה פיקטיבי, שאפילו לא חקר את אנשי הפרקליטות, אלא רק את אנשי בדק, כאילו רק את אנשי מצח. דרך אגב, מי שעמד בראש צוות החקירה הזה, הוא בעצמו לא ידע מי הדליף, אבל הוא מונה על ידי הפצ"רית, כך לפי החשד. ואז הם לא מצאו, היה שם את כל מצב התיוך הזה, וגם הצהירו על כך במסגרת ההליך לבגץ, וליועצת המשפטית לממשלה. ולכן הדבר החמור בכל הפרשה הזאת, הוא מסך את הטיוח, ובעצם עצם ההדלפה פחות חמורה מבחינה
פלילית. אבל אתה הבנת, כי אני לא הצלחתי להבין, מה ניסתה הפצ"רית שהדליפה את הסרטון להשיג? אתה אומר שזה לא נורא להדליף חומרים, כי מה, זה משהו שקורה בשוטף? חוקרים מדליפים חומרי חקירה?
יש הדלפות, אנחנו יודעים שהתקשורת ניזונה מהדלפות. אני לא רוצה לדבר עכשיו ספציפית על הדבר הזה, אבל באופן עקרוני, לעתים הדלפות מסייעות להגיע, לחשוף את האמת בפני הציבור, אתה יודע.
אבל לצד המערכת המשפטית...
מה, כמו הסרטון, סתם, אני אתן שאלה, כמו הסרטון של אלאור עזריה בזמנו?
כמו הרבה דברים, יש הדלפות מהקבינט, יש הדלפות מחקירות משטרה, יש הדלפות מהרבה מקומות, כן? אנחנו רואים כל הזמן ניזונים אנשי תקשורת מהדלפות, וזה מסייע. בוא נדבר על פרשת קו 300, אוקיי?
וואי, בדיוק חשבתי על זה גם.
כל דבר כזה הוא סוג של הדפה עומדה.
אני חושבת שכל הקהל שלנו יודע מה זה פרשת קו 300, אז אם אתה יכול רק להמלק את זה בשתי משפטים.
לא חשוב, אני אומר פרשות ידועות בתולדות המדינה, שבעצם אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר. וכשיש כל מיני עניינים כאלה של חוקרים ושל אנשים שיש להם כל מיני אינטרסים והם מנסים להגיע לכל מיני דברים ובסוף יוצא משהו שמראה מה היה באמת, אז זה בסדר.
אני רוצה לשאול אבל באמת על הנכנס, אתה יודע, העניין הזה באמת עם שדה תימן הפך להיות הרבה יותר גדול ממשהו עם החברי כנסת שנכנסו, שפרצו לתוך...
זה קשור לעניין אבל?
כאילו לתוך הדבר הזה, כאילו...
לפרשה מה שהיה שם?
ושוב אנחנו רואים את זה לא פעם ראשונה, איך חקירה פלילית אחת מולידה עוד במקרה הזה עוד שתי חקירות. באמת במהלך על הרקע הזה שדיברנו, על רקע הביקורת המאוד חריפה של גורמים בימין בעיקר, על, 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 על עצם החקירה ועל היחס של, של,
שכאילו אסור לחקור
של
כי...
המדינה.
אוקיי.
לא, אז הייתה בשלב מסוים פריצה או כניסה של חברי כנסת צבי סוכות וטורי ואחרים לציס זה תימן, וגם פה יש חקירה על זה שהם נכנסו באופן לא מורשה לה,
לא, ואחר כך הם הלכו לבית ליד שם, היה גם אירוע שהלכו לבית ליד, אחרי שעצרו את החקורת הזה עם טליגות.
נכון, שני בסיסים. אז יש בעצם פה, אנחנו מדברים על שלושה...
אז כל זה רגע, כל הדברים האלה הם נבוא בגלל ההדלפה של הסרטון בעצם?
לא, זה לא בגלל ההדלפה של הסרטון, אבל זה חלק מהרקע לדבר הזה. ובוא נגיד לכעס שהתגבר על כך ש... על עצם על החקירה הזאת ועל
שומעים חסר לי עוד לבנה פה עוד חלק בתצרף הזה בפאזל. למה הפצרית הדליפה את הסרטון? מה היא ניסתה להשיג בזה ומה היא חשבה שיקרה בעקבות הדלפה של סרטון שכביכול מאשים או מוכיח שחיילי צהל הם אונסים? מה המטרה שהייתה לה?
לפי מה שהיא כתבה במלחמת התפתחות שלה, זה נועד להגן על, בעצם היא הייתה תחת ביקורת מאוד מאוד קשה, היא והכפופים לה, וזה בעצם נועד לחשוף את האמת, ובעצם להראות שמערכת אכיפת החוק הצבאית עושה את עבודתה קשורה. ובעצם לחזק את העמדה שלה שצריך פה חקירה.
זאת אומרת, להגן על הפרקליטות, אבל אדם כל כך חכם, אני בטוח שמבין מה ההשלכות הציבוריות, האנטישמיות של דבר כזה שנופל כפרי בשל בידיהם של שונאי ישראל, שאומרים, הנה בבקשה, תראו, הנוחבות הם בעצם קורבנות.
קודם כל, הציר הזה שהתעלו בו הוא לא נוחבה, אלא הוא שוטר עזתי, יש על זה איזשהו ויכוח, כמה הוא היה מעורב, לא מעורב, אבל לא משנה, זה לא העניין.
Okay.
אני לא חושב שצריך לאפשר, אנחנו לא רוצים להיות כמוהם.
את אייכמן, לא התעללו בו, את אייכמן, אני רק רוצה להגיד דבר כזה, תקשיבו, רגע.
אבל יש משמעות למעשים, אני לא אומר שאני לא בעד התעללות, אני בעד חקירה, אבל אני לא מבין את הנוהג הזה, שלא להאמין במערכת המשפטית, אלא לפנות לתקשורת כאיזה מין אפיק צידי כזה.
אבל אם המערכת המשפטית נמצאת תחת מתקפה שהיא ממציאה ותופרת תיקים,
המערכת המשפטית צריכה לפעול, היא לא צריכה לפעול כישות שמגנה על עצמה, זה הופך להיות מין יצור עצמאי פתאום, שמגן על עצמה, זה נשמע לי מוזר.
בוא נעשה רגע סדר, שנייה נגיד. ההדלפה הזאת היא לא דבר טוב, בסדר, אבל זה לא הדבר החמור.
נכון, אבל אתה צודק, זה נכון.
אבל מה שקרה אחר כך, הטיוח.
כן, נכון.
והכל לפי החשד,
זו הערה חשובה מאוד, אתה צודק. זאת אומרת שאם מראש היא הייתה אומרת, כן, אני אישרתי להוציא את זה, כי לדעתי זה משרת איזשהו אינטרס, מקסימום היו אומרים לה טעית, אבל השקרים בבגץ, ועדת החקירה הפיקטיבית וכולי, זה בעצם אומר שמי שאמור לשמור על החוק אמור להיות נר לרגליו, הוא בעצם שקרן ולא פועל בניגוד לחוק, או להוראות בגץ.
מה זה? אתה יודע, קודם כל, גם אם הייתה רק מדליפה ומודעה בהדלפה, היה לה הרבה ביקורת.
ביקורת, אבל כרגע היא עשתה מעשים שהם חצו את קו הביקורת רק.
אבל זהו, אבל פה, שוב פעם, זה לא מבחינה משפטית, זה לא הדבר, זה לא ההיבט החמור.
נכון.
ההיבט הזה של תצהיר שקר לבגעת, ושל החשדות האלה, ושזה הפרת אמונים, וזה הדבר הזה שפרקליטה הצבאית הראשית, היא עומדת בראש מערכת התביעה הצבאית, כמו היועצת המשפטית לממשלה של הצבא.
זה באמת, אתה יודע...
זה תפקיד מאוד 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 חשוב ומאוד רגיש, ובפני כל העולם גם כמובן. וזה ממש קשה להאמין שהייתה מערכת טיוח כזאת.
בוא נגיד שכשאני אמרתי אולי באמת זה ייפול כפרי בשל לידיהם של אנטישמים, זה באמת אפשר להגיד זה כן, זה לא וכו'. אבל האם היא לא הבינה שאת הנזק לפרקליטות זה נזק שהוא בלתי נתפס? הרי עכשיו זה מערער את כל האמון הציבורי, וודאי גם חברי כנסת בעלי אינטרסים משתמשים בזה כדי לנגח את המערכת המשפטית שגם ככה נמצאת באיום ובסכנה ומתקפה. את זה היא לא הפעילה.
אני מניח שהיא לא חשבה שזה יתגלה, ואתה שואל אותי, אתה שואל אותי שאלה. הרי אדם שהולך ומתייח בצורה כזאת, שוב פעם, אנחנו עוד לא יודעים את כל הפרטים באופן מהר.
בוא נגיד ככה שיש להם צבא עניין.
אבל על פי מה שאנחנו יודעים, הרי יש פה איזה, תחשוב כמה, תחשבו כמה זה, איזה מין דבר כזה למנות צוות בדיקה שנועד, כשאתה יודע שאתה זה שהדלפת, והוא נועד להציג בבגץ, הרי זה מאוד מרחיק לכת. עכשיו, כן, זה מאוד מרחיק לכת. אני לא מניח שהיא חשבה שהדבר הזה יקרה. הוא גם קרה די במקרה, שבאמת, למרבה המזל, זה התגלה בעיניי, למרבה המזל, כי זה כמובן חשוב לבאר את השחיתות הזאת.
קודם כל, חן, אין לנו עוד הרבה זמן, אני כן רוצה רק שנעשה את איזשהו סיכום. איפה זה עומד עכשיו? אוקיי, מה החשודים עצמם?
היא בעצמה נחקרת, לא?
היא בעצמה נחקרת עכשיו תחת אזהרה?
היא תחקר תחת אזהרה, בטח בימים הקרובים, בוודאי.
חן מענית, תודה רבה לך על השיחה הזאת, היא הכתב המשפטי של עיתון הארץ.
תודה רבה.
תודה לך.
תודה על ההסברים. What you gonna tell your dad if this wheel lets you down? My love is a song.
איזה סונג רגע נשמע?
רואה את התוזניות. So I say ooh. Ace of Base. איפה אתה חי? תגביר לו, תגביר לו, תגביר לו, תגביר לו.
לא ב-Ace of Base נשמע, מה זה?
פש.
ממתי זה?
I'm in love with another fool.
נשמע מגניב מדי בשבילי, סתם.
אני מאוהבת בטיפש אחר, אני כך אומרת לנו, סוף בייס, אמין לב עוד אינדר פול, תקשיב, עכשיו אני רוצה לספר לך, דודו, שבמחסני חשמל מתחילים במחירת נובמבר סייל הגדול, בלק פריידי כבר עכשיו, היום הראשון בנובמבר.
כן, אוקיי.
אתה לא מתרגש?
אני
מתרגש, לא
תפסיקו לעבוד לי, אבל רגע, אני אשמע אותך בלי אוזניות, אוקיי, כן.
גיא, תפתור את זה.
התחילה בלק, זה?
זה, הנה, שימו לב, מגוון מוצרים בהנחות מטורפות, עד 40% ההנחה, כפל מבצעים וכפל הנחות. לדוגמה, המסך הגדול ביותר, אתה אוהב מסכים.
מסכים.
כמעט 100 אינץ', כן, ככה זה, רק ב-3,990 שקלים.
די, באמת זאת.
מסכי LG וסמסונג לסלון, החל מ-1,880, ואוזניות אלחוטיות משתיקות רעשים, מוגנים מים, של בזוס במחיר הזול בעולם, 49 שקלים, נשמע לי מושלם, פרסומות. אנחנו נגיד שהשבוע אנחנו עם סנסונייט פרו של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרת השיער, מהיום כבר לא תצטרכו ללכת למכונים גדולים ויקרים או לקוסמטיקאיות. להסרת שיער סנסונייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי להסרת שיער. לאחרונה כולם מדברים עליו ברשתות ובפורומים מקצועיים של הסרות השיער, ובכלל עושה רושם שזה המכשיר שמצליח להתבלט מעל שאר המכשירים הביתיים הקיימים. סנסלייט פרו, מכשיר ביתי קטן, נייד, נוח לשימוש להסרת שיער עם תוצאות מיידיות. המכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות, מומלץ על ידי רופאי אור, כי בטוח לחלוטין הוא מאושר FDA. קוסמטיקאיות רבות ממליצות על המכשיר מיד לאחר הרכישה. ניתן לקבל הדרכה על המכשיר מקוסמטיקאית בחירה. לפרטים ורכישה כוכבית 6141. אמרתי נכון?
מעולה.
אמרתי נכון? יפה מאוד.
אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים?
לא, יש לנו קצת זמן. דודו, אתה יכול לספר לי, אבל מה אתה עשית בכל הסוף שבוע?
קודם כל, אני כמובן הייתי עצוב על שום מותו של אדם גרינברג, הצלם המיתולוגי.
בוא תספר, בוא תספר.
בחור יהודי ישראלי שהגיע מלצלם את הסרט אני ירושלמי של יהורם גאון, ומציצים להוליווד, לשליחות קטלנית אחת, שליחות קטלנית שתיים.
זאת אומרת, תחילת הקריירה שלו הייתה כצלם קולנוע.
צלם כאן, עוזר צלם כאן בישראל, ואז התמזל מזלו, הוא הגיע להוליווד, וכבש את הוליווד עם הסרטים הקופתיים ביותר. מי מאיתנו לא גדל על שליחות קטלנית 2 כמובן, וכולי, את ודאי מכירה.
את שליחות קטלנית, כן, זה פתאום ז'אנר שאני, אתה יודע...
כן, זה לא, אבל זה לסרטים ספציפיים, והוא באמת נחשב לאחד הצלמים הגדולים, אחד הכישרונות העצומים שיצאו מפה, מת בביתו בחוץ לארץ.
בהוליווד?
שם איפשהו באיזה מקום שאני לא יודע לבטא את שמו, בגיל 89, זהו.
שמה, סיבה טובה.
כן.
89? למות בבית? סבבה, חותמת על זה עכשיו.
89? כן, לא, לא, בוודאי. מתקרבים ל-90 זה כבר...
לא, 89, אתה בסבבה שלך, לא...
עשית את מה שעשית, כן, נכון.
לדעוך עכשיו עשורים, אתה מבין, זה קשה במובן הזה, אבל אני יכולה אחרת להגיד לך שהילדים, נגיד רע שאתה שמעת, הוא התקשר אליי עכשיו, שנהנים עם החבר שלו, והוא מאוד נסער.
בן כמה הוא אגב?
רשי בן 8.5.
הוא גדול כבר, אוקיי.
כן.
זה כבר נער מתבגר.
כן, האמת היא שהוא גדול.
כן, זה כבר לא התינוק שאחזת בעבר, זה אדם שמאיים עלייך בכל מובן אפשרי.
וואו, זה...
פיזית, נפשית.
כשאתה אומר את זה ככה, זה נשמע מאוד מרגש, באמת הוא כבר לא התינוק.
כן, זה אדם, זה ממש אדם.
אבל הוא ממש מרגיש לי כמו, כשאני, אתה יודע, אני אוחזת בידו,
אבל תחשפי את הדיאלוג המופלא, שטובי התסריטאים לא היו יכולים לכתוב על זה שאת מבקשת ממנו חמלה. ואת התשובה שלו, כי זה היה מאוד מצחיק.
הנה בוא תעזור לי לספר את הסיפור הזה, הוא התקשר ממש היינו כאן בפרסומות, עניתי לו ואז אמרתי לו, הוא אמר לי שהוא בדיס עם איזה ילד, והוא בדרך כלל הילד הזה, כמובן הוא חבר מאוד מאוד טוב שלנו, חבר מאוד מאוד טוב שלו, ואמרתי לו, רשי, תהיה בחמלה.
ומה הוא אמר? לא יקרה.
לא יקרה.
לא יקרה. אהבתי מאוד.
אתה התחברת.
אהבתי מאוד.
תשמע, אני חייבת להגיד...
ילד חסר חמלה, ככה צריך, את הילד.
אולי, אני חושבת שהוא לדעתי אותי. אני, תראה, הוא מאוד...
כילד אגב שסבל מחוסר חמלה, אני עדיין... ודאי.
בגלל שניגנת באקורדיון?
כן.
למה בתוכנית בוקר היית מביא את האקורדיון כל הזמן ואלינו לא?
האמת שהוא התרסק, ואני מחפש עכשיו לקנות אקורדיון חדש.
איך התרסק לך אקורדיון?
פשוט הבגז נפתח, כי הבגז שלי אוטומטי, פתחתי, פשוט נפל החוצה, ומתברר שזה משהו הרבה יותר רגיש ממה שחשבתי, ולשקם אותו, זה פשוט אחד הכלים המורכבים שלשקם אותו עולה כמו חדש.
ואתה תקנה אקורדיון חדש?
נו מה, אני חייב...
הילדים לא מתלהבים שאתה מנגן להם?
הילדים לא אוהבים שאני מנהג אליהם, זה מציק להם. באופן כללי הם לא רוצים לשמוע אותי. זאת אומרת, הם רוצים אבא, הם לא רוצים אומן בבית, לא רוצים יובל המבולבל בבית. אבל אנשים בסטנדאפ, זה מאוד מגניב את ההופעה, שאתה פתאום שולף אקורדיון, ומנגן שירים, ומגניב.
בטח, זה מרים.
כן, זה מרים, זה גם חוסך פאנצ'ים, לא צריך כל הזמן מכירים את זה, מכירים את זה, אלא הנה.
הנה.
בוא נדבר קצת.
לא רק זה, אתה נותן את המוזיק, מנגן.
מוזיקה של מרקו, של הלב, על הילדות.
תספר על זה שאתה אלום קרב.
לא, לא אלום קרב.
עושים עכשיו בסטנדאפ עם מוזיקה.
לא, לא קרב, אבל הוא מילדות, לא קרב. אני הייתי בנון מם, שמה לא...
לוחם פטריות.
לוחם פטריות, אבל בקרון בקרה ממוזג. זאת אומרת, כך פעלנו.
כך במקרון.
שיגרנו טילים.
זה לא הצליח, פטריות.
לא, אבל זה כבר לא חלק מצהל, אבל...
לא משנה, אבל זה נכשל בהגנה לישראל.
אין צורך להציג את זה ככה, בסדר, מנסים, זה ניסוי וטעייה, כל נושא הטילאות שקרוב לליבי. כמובן. אבל האקורדיון התרסק, אז מי שיש לו למחירה אקורדיון, או שלא יודע מה, מי שקרוב נפטר והוא אוחז באקורדיון, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל דרך אפשרית. אני שולף כסף וקונה.
יפה מאוד, אז תפנו לדודו באמת עם העניין הזה. אני באמת רוצה לשאול אותך לפני ככה סיום השעה, דודו, אם עשיתם אתם משהו מיוחד בסופש. היית בעצרת 30 שנה לארץ אחר?
לא, אני לא יוצא לשום עצרת מהבית. יש לי 3 ילדים, כשהשלישי הוא תינוק, אני לא יוצא לשום מקום. שום מקום, שום צידור.
אז פשוט מחזיקים את התינוק בתנוחת עץ וזה.
צריך להחזיק אותו כל הזמן. חוץ מזה, אני באמת מודה שאני מיסודי, אדם חרדתי שנרתע ממקומות עם המון אנשים. אני תמיד מדמיין שמשהו גרוע יקרה וינצלו את זה כדי וכדי וכדי.
מה, לאירועי פחה?
כן, ודאי, זה לא מופרך, לא מדבר על פלישת חייזרים או חוצנים. אני מדבר על זה שיש הרבה אנשים וזו מטרה נוחה. אני לא יוצא לאירועים המוניים, לא משנה מה הטייטל שלהם, מתוך רצון להגן על עצמי ועל משפחתי.
יפה, יפה. אני,
את היית בעצרת?
אני לא הייתי, אני פשוט קמתי מאוד מאוד מוקדם, ולא הרגשתי טוב אחרי הצהריים, נרדמתי חסם, הייתה מאוד מוקדם, התעוררתי כזה ב3. הייתי, גללתי עד אין סוף בחדשות.
כן.
כי כל סוף שבוע לא הייתי בחדשות כל כך.
למה?
כי היה לי הצגה ביום שישי, ואחר כך אגב אני אומרת לחברה.
איזו הצגה?
בעלה של אשתי, עם דוב נבון ומורדי גרשון.
את משתתפת גם חשבתי שאת רק עושה סטנדאפ.
לא, אני גם עושה הצגות.
די, וואו.
אני, בגדול, הייתי רוצה שכל ערב תהיה לי הופעה. כאילו כל ערב, או בהצגה, או בהופעה.
אתה יודע מה, שונאת את הבית.
אני ממש לא שונאת את הבית.
כי לרצות להיות כל ערב מחוץ לבית, זו הצהרה.
אני פשוט מאוד מאוד נהנית להופיע.
כן?
זה נורא, אבל מה אני אעשה?
זאת אומרת, אוהבת את הבמה יותר מאת חיק המשפחה.
אני אוהבת את חיק, היה לי קשה לצאת ביום שישי, בגלל זה עשינו ארוחת ערב מוקדמת, אכלנו בשש, כי בערב לשמונה כבר יצאתי להצגה. אני לא אוהבת באמת להופיע כוח ביום שישי, אני אוהבת להיות כן עם המשפחה. אבל בערב?
כן, מעניין.
להפך, זה אין דבר שאני תארת משמזמינים אותי לאיזשהו מקום, ואני אומרת, אני כל כך מצטערת, אני לא יכולה להגיע, יש לי הצגה.
כן, האמת של הסטנדאפיסטים במיוחד, זה קלף שאתה תמיד יכול לשלוף. מזמן אותך ל...
יש לי הצגה, ואני נהנית, וגם, אתה יודע, יש לי קאסט ממש מגניב, ודובה לנבון, ותפקיד כזה מאוד כיפי ומצחיק, ו... כי תמיד אני, אין לי כוח להצגה, ואז אחרי שעשית הצגה, אני נורא נורא שמחה שעשית אותה. כמו במופע.
כן, מעניין, מה את יותר נהנית לעשות? סטנדאפ
או... להופעה שלי ביום רביעי.
אני לא יוצא כפי שאמרתי לך, מקום
אמוני. אבל לא תבוא להופעה שלי, דודו, באתי לזברה, הבאתי אנשים, קניתי כרטיסים,
לא, זה נהדר, אני... תודה רבה, אבל באיזה יום? אבל מי ישמור על הילדים?
אז אני אזמין את הבת.
רגע, אבל יש לי הופעה. הנה אני עכשיו.
זה מניאק, זה שטיות. טוב, אתה הרבה נתפוס אותך, בוא נשמע שעה. בתחילת השעה נדבר, איפה היית ברצח רבין לפני 30 שנה, דודו?
למדתי משפטים, אני זוכר שזה היה מוצש ואני עבדתי על עבודה במשפטים.
טוב, לא לדבר, אנחנו בבשיר, אני מצליח את זה כמובן את השעה.
מעניין, אני מדבר על הפצרית גם.
ועכשיו, נלי תגר ודודו ארז.
שעה שנייה, חזרנו לכם, אנחנו לא לבד פה, אנחנו כמובן עם גיא סנדלר המתוק שלנו, וחגית שלנו פה, ויינר, עורכת אותנו, מפיקה, כי גלגול שלנו יצא לחופשת לידה.
מה זה אומר? כמה זמן יוצאים לחופשת לידה?
יש לה הרבה חופש פה, זה כבר אמורה ללדת בעזרת השם, ועוד שבועיים אנחנו מאוד מאוד מתרגשות.
איזה שעון מתקתק זה, הדבר הזה שזה יכול לקרות כל דקה.
כל יום, כן.
כל לילה, כל ירידת מים, אתה מיד משייך לדבר.
אתה יודע, הפקק הרירי.
עשו לנו, אני זוכר שהיה, יש איזה תהליך כזה של לזרז את הלידה. כן! וואו, הלכנו כמה פעמים.
כמה פעמים לסטריפינג, אני גם רציתי שלזרז את הלידה.
מה זה הדבר הזה?
באתי לפה, ורציתי שעשה לי סטריפינג, ואז חניתי בקומה מינוס 3, ועליתי ברגל, ועדיין היא התעקשה לצאת מזל גדי. דודו, אתמול היית עצרת לרצח רבין, אתה זוכר איפה היית ברצח רבין?
אני ממש זוכר, אני למדתי משפטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, אני מבוגר, לא כמוך, שוודאי היית בפעוטון.
הייתי ביסודי.
ביסודי, ודאי.
הייתי במסגרת בת מצווה של מיטל ערב.
די, אז זה הבדל בינינו.
גיא בטח לא נולד אז.
כן?
הוא לא נולד ברצח רבין.
וואו, זה וואו.
כן, זה בן אדם שנולד לתוך נתניהו עד הסוף, מהתחלה עד הסוף.
כן, נכון, עבורם זה סיפור. זה לא חוויה מתגלגלת, זה היה אירוע מתגלגל באותו. אני זוכר שאני עבדתי על עבודה במשפטים, בדיני עונשין, משהו כזה על המחשב, כזה כתבתי על המחשב.
כתבת על המחשב.
ואז אמא שלי נכנסה לחדר, התפרצה, ואמרה, היא הייתה איתן הבר של הבית.
היא פשוט פרצה, אתה ישבת.
פרצה ואמרה, ירו ברבין. ובהתחלה זה היה רק ירו, לא אמרו שרצחו אותו. זאת אומרת, לא היה ברור, היו דקות כאלה של אימה, וגם לא היה ברור מי זה, ומתישהו, אני זוכר שיעקב אילון אמר, זה הרוצח, כי פתאום הראו תמונה של מישהו, וזה היה רוצח. שוב, זה היה ערב כזה מוזר מאוד, שבהתחלה, שוב, בהתחלה לא היה ברור מה קורה שם, בדקות הראשונות.
אני חושב שכולם אתה יודע, כמו הרבה דברים מפתיעים.
ורק איתן הבר, אני זוכר שיצא, הוא ולדעתי, מה שמו של...
פרופסור לס.
לא, לא.
שהיה מאחור עושה כזה, לא,
שלום,
לא.
זה מהקורונה, לא? נכון. הוא היה שם?
זה שצועק מאחורי איתן הבר.
לא, איך קוראים?
לא, זה פרופסור לס מהקורונה. זה דמות שחזרה. כן.
די.
אתה יודע.
כן, מתעצפית אני זוכר אותה. היית קטנה מדי.
אנחנו,
תמיד, כן, לא היה שם.
תבדוק אותו, תכניס לנו את זה פה לויקיפדיה.
רגע, מה, יורם לס גם קשור לזה? די.
כן, הוא מאחורי איתן הבר, שאומר, אנחנו... מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון, ואז הוא צועק, לא, מאחורה. אתה יכול למצוא את זה להשמיע את זה? אתה יכול למצוא את זה להשמיע?
איך קוראים לאיש התקשורת? נו, שכחתי, ברח לי לשמוע, שהיה עם טלפון ענקי כזה, שנראה כמו פרופס.
נו, זה שהיה ערה לברנע.
ערה לברנע, נכון. עם הטלפון, אני זוכר את השוט עם הטלפון הענק, קראו לזה טלפון סלולרי, למרות שזה היה כמו טלפון ציבורי ביד כזה. זה היה הלם. הרי קטעו, היו סרט, סקימו לימון, קוקודיל דנדי בערוץ אחד, והסקימו לימון, קטעו, חזרו, שוב, לא ידעו איך, ואני גם זוכר את יורם ארבל, שמכריז על זה באיזה תוכנית.
הנה, אתה מצאת את זה, גיא? תעשה, אתה יכול לשים לנו את זה? בוא נשמע את זה, ותראה לנו את זה.
בוא נשמע.
הנה, רגע, בוא נראה, נתחיל. או, בלי פרסומת, אבל. זה לא פרסומת, אז זה לא חלק ממה שהיה.
לא, זה...
לא, אתה צריך להראות את האירוע מ-96, כן.
פה הוא מדבר על הקורונה.
כן. תכתוב איתן הבר, אנחנו...
וואו, איזה רגעים. שוב, בדיעבד אנחנו הבנו רק שזה היסטורי. אף אחד לא הבין, ואני זוכר ששבועות אחר כך זה היה הל... כאילו משהו באירוע הזה סדק או שבר... משהו שמעולם לא נשבר.
בטח, לא, זה היה נוראי
נקר. זה היה גיים צ'יינג'ר מטורף.
תשים לנו את זה רגע, זה?
אבל כן.
וצער רב וביתון המון.
כן, זה איתן הבר.
ותכף תראה מאחרון, פרופסור.
על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון, יצחק רבין.
אה, זה יורם לס מאחרון? כן.
אשר נרצח בידי מתנקש הערב בתל אביב. ממשלת ישראל.
הנה, זה אתה יכול, אני זוכרת את זה, אני הייתי בבת מצווה, באיזה בת מצווה.
זהו, גם הניסוח אני זוכר, וואו.
ואני זוכרת שיצאנו כזה החוצה, והיו איזה שני בני תשחורת כאלה במונית, ויצרו ואמרו, ירו ברבין, גם כן, אמרו, ירו ברבין.
כן, זהו, כי בהתחלה זה לא היה ברור. כי גם הרבה, היו שם עדויות מהמקום, שאמרו, ירו, אבל הוא חי.
הנה, חגית אומרת שירת הספיחס.
ספיחס? אה, כן, בטלוויזיה, כן, כנראה.
ואני זוכרת שמחרת באנו, זאת אומרת, היה ממש שוק, ו...
מה זה, הפסיקו את הלימודים באוניברסיטה? אני זוכר, דיברו איתנו שבוע שלם.
לא, היה גם את הארון שלו עבר בכל הארץ, והיה עניין עם להיפרד, ובאו באמת מכל העולם לחלוק לו כבוד.
אני זוכר, כמובן, קלינטון וכאלה, כן, וואו. כן, זה באמת היה שבר רציני. זה כאילו...
כן.
זה משהו שלא משנה, כיתוב, לא כיתוב וזה, זה היה איזה שבר.
כן, מצד אחד, זה לא במשום מקום, כן? זאת אומרת, אני זוכרת ששנה, אתה יודע, גם כתבתי את זה אפרופו מה שהיה פה בשבעה באוקטובר בתוכנית הפטריוטים, אז אני זוכרת שאחרי שכולם אמרו שזה כיתוב לא כיתוב, כולנו עצובים, ואז אחרי שנה כבר אנשים קראו לזה פסטי רבין, ואז אחרי שלוש שנים כבר מישהו אמר לי, איך קוראים למימונה של שמאלנים? רצח רבין.
טוב, אבל זו בדיחה בטעם רע. זה,
לא משנה, אבל זה מראה לך הלך רוח, כמו למשל, שבשבעה...
כמובן שכשאת מתרחקת מאירוע, את יודעת, כמו קומיקאים, הרבה פעמים הם לא מספרים בדיחות כשאירוע קורה, במרחק של זמן, הם מנסים לצחיק. שוב, אני לא אומר, זה לא מתוך זלזול באירוע, בואי לא נתאמן.
עובדה שלא מציינים את הדבר הזה בבתי הספר, עובדה.
אני לא חושב. לא מציינים את רצח רבין בבתי ספר? דמוקרטיה, אני בספק אם זה נכון.
מציינים, אני יכולה להגיד לך ש...
אין יום רשמי. רשמי של המדינה, בחוק.
יש יום רשמי, אבל גם כן.
לא נשמע לי.
זה דבר שנקבע אחרי התאריך. אני אומרת לך שזה בגלל, למה אני מדברת על זה?
כן.
כי זה מאוד בולט לאור, באמת ההתנהגות לאור השבעה באוקטובר, אגב, באמת זה אותו ראש ממשלה.
אגב, הנשק הופנה לרבין, זה לא אומר שזה לא יופנה, זאת אומרת, החשש, זה לא עניין פוליטי בכלל, העניין הזה של רצח. החשש הוא שכל ראש ממשלה שיבחר, יבוא זה... מטורף, ויוריד אותו.
טוב, אז זה לא היה כמו היום מבחינת הבטחה, והדברים האלה, אני חושבת שהיום...
שזה גם מפתיע, אבל...
שלא הגענו עליו טוב.
לא, זה לא הגענו, זה הפקרות, לא? לא, אני אמרתי, העובדה שמישהו חדר את טבעת ההבטחה שהייתה...
לא היה לו הבטחה, זה ממש לא הייתה הבטחה, זאת אומרת, זה היה באמת בדיחה, העניין הזה. אבל אנחנו יודעים שגם אז הייתה מכונת רעל מאוד מאוד גדולה, שפעלה בעניין הזה, ואתה ראית את הסדרה הזאת בכאן 11, מכונת המיתוסים?
לא.
אוקיי, קודם כל יש סדרה מאוד מעניין.
מכונת המיתוסים?
מכונת המיתוסים. אני חושבת שקוראים זה ככה, תבדוק לשני הגעים, מכונת המיתוסים ומראיינים.
כאן אחת, אוקיי. כן.
שאתה יודע, הרבה אנשים, אז מישהו, סמכו שזה קרה.
אני בספק אם אנשים סמכו, אני בספק.
מכונת המיתוסים.
כן, יש דבר כזה?
כן. אז יש שם מישהו שמראיינים אותו, ש...
אני חושב שכולם...
מכונת המיתוסים, דרך אגב, זה ממש ממש מדהים לראות את זה, וזה מדבר על הרבה...
שבמה הסדרה עוסקת?
על מיתוסים. על מיתוסים, ומדברים שם על...
לדעתי, אחת מהבעיות שתיארות הקונספירציה, זה קצת כמו הנחיתה על הירח וכאלה, זה כאילו הקונספירציות כבר הפכו להיות בגלל הרשתות החברתיות והעידרות שלהם.
זה לא, זה אם בצלאל סמוטריץ', שר בכיר בממשלה, אומר שהשב"כ רצח את רבין, אז זה כבר לא קונספירציה.
בדיוק, זה מה שאני אומר.
שאנחנו יודעים את האמת, אנחנו יודעים שהיה, אתה ראית את הס... אז אנחנו מדברים על מצב שבו לא למדו, לא רק שלא למדו את הלקח, אלא שהבן אדם הזה שהוריד את הסמל מהמכונית של רבין, ואמר, כמו שהגענו לסמל של רבין, נגיע גם לרבין. הוא היום השר לביטחון לאומי.
כן, אבל...
מה כן?
אבל זה...
אבל זה מה? זה המצב, זה הלקח של הדבר הזה. הלקח הוא שלא נלמד לקח. אם הבן אדם הזה שהוא עבריין מורשע, הוא השר לביטחון לאומי. אז כל המדינה היא באיזה צורה של הפקרות.
אני מסכים איתך שיש בזה טעם לפגם, אבל כל עוד הוא לא הורשע על הדבר הזה, או ניסיון לפגם וכו'.
תראה, אני הייתי קטנה, אז אני לא יודעת מה עשו אז. כן, מה...
מה זאת אומרת, מה עשו?
לא יודעת, אני חושבת שאם היום מישהו היה מוריד, איך הוא מדבר?
היום זה לא היה קורה.
אם מישהו, הבחורים ששרפו את הפחים היו 56 יום במעצר.
לא, לא, באופן כללי זה לא היו מגיעים היום,
אני משער שההבטחה... אם היו מגיעים, היו לוקחים ביבי נתניהו חס וחלילה את הסמל, מה היה קורה לבן אדם הזה?
לא, לא, באותו רגע, היו שוברים לו לדעתי בשניות. בשניות מתנפלים עליו. אז זה מדהים שבאמת זה קרה, אבל אולי באמת כולם היו תמימים יותר, גם המערכות הביטחוניות.
אתה חושב?
כן,
שהיו. אני, את, קשה לי לשפוט את זה, כי אני אז לא הייתי. אני הייתי, מה זה לא הייתי? הייתי, אבל
לדעתי, לדעתי, בקונספציה דאז הייתה שלא יהיה מישהו שיעשה את זה, שזה נשמע מדע בדיוני.
אבל זה לא נכון, כי אז בדיעבד, בעבדת חקירה, כן. אמרו שבאו גם לנתניהו, ואמרו לו, תנמיך את הלהבות, והדברים יוצאים משליטה, והיה את אבישי רביב, איך שקראו לו שמפניה שם. זאת אומרת, היה שוב. עניין של התאגדות ודברים, כדי למנוע את הדבר הזה, כדי למנוע את התהליך. עובדה שהם הצליחו.
בסוף קם רוצח, שוב, אני לא יודע ממה הוא ניזון, ומי גרם לו.
בסוף יש תמיד יד אחת, אבל אתה יודע,
נכון,
בסוף...
נכון, יש יד אחת שאני שוב, אני... אבל יש מה קשה לי לסרטט קשר סיבתי בין הסתה... שוב, אני...
גם מישהו רצח את ג'ון לנון, בגלל שיד אחת עשתה את זה, בגלל הספר התפסן בשדה שיפור. כן?
כן, שמעתי על הקשר המוזר הזה.
לא יודעת מה הקשר, אבל בסוף תמיד אתה מושפע, ובאמת האווירה בארץ הייתה מאוד מאוד מושפעת, והיו הפגנות
של בוקר. אז אולי כדאי שננמיך לעבוד גם היום.
כן, אבל לעבוד אבל מטורפות, יש דבר נוראי שקרה, שמסרבים לחקור אותו. 7 באוקטובר קרה, ומסרבים לחקור, ונותנים לתיאוריות קונספירציות לרוץ, הפיד שלי...
חד משמעי צריך לחקור, לא נראה לי שמישהו נגד.
מתפוצץ בקונספירציות ברמה שכאילו, אני לא אוהבת לחסום אנשים, כי אני לא רוצה לחיות באיזה אקו צ'יימבר, שרק הדעות שלי אני שמעת אותו. ואנשים מדברים על זה שאנשים מהשבק הבריחו אותם מהעוטף בלילה, דברים באמת שלא היו ולא נבראו.
זה נכון, גם אני נתקל בזה בטיקטוק.
ובגלל שלא חוקרים, ובגלל שאתה יודע, בסופו של דבר, כל מי שהיה בשביעי באוקטובר, בעמדה, הוא פוטר, או התפטר, ויש בן אדם אחד, שהיה ראש הממשלה בשביעי באוקטובר, ושלא לקח שום אחריות, ולא ביקש אפילו סליחה. ואמר בסופו של דבר, כולם יצטרכו לתת תשובות, וגם אני, ולא רק שלא נותן תשובות, הוא גם לא מתראיין, והכל כאילו, אתה יודע, הדבר כן, החיים קורים.
אלה שני דברים שונים לדעתי, אבל כי אחת, הוא צריך לקחת אחריות ולהתפטר, זה בוודאות, אדם שתחת ידיו קרה האסון העצום הזה, ודאי צריך להתפטר. שתיים, את צודקת לגמרי שצריך להבין בדיוק מה קרה שם. עד עכשיו יש, זה אולי הזיזו כוחות, כן היו, לא היו, פרצו את הגדר, התמינו לפני, את צודקת, מבלבלים אותנו גם בכל מיני קטעי סרטונים, קטעי סינקים של אנשים, אף אחד לא באמת, זה לא נורמלי ששנתיים אחרי לא יודעים מה היה שם ואיך למנוע את הפעם הבאה.
אף אחד לא רוצה לדעת, אף אחד לא רוצה לדעת.
מה זאת אומרת, המערכות הביטחוניות לא רוצות לוודא שזה?
זה שעכשיו ממנים את טלי גוטליב, מישהי שהיא כרגע היא חשודה בזה שהדליף השם של מישהו מהשבק לוועדת חוץ וביטחון. זה הגיוני, תגיד לי? זה דבר כזה הגיוני, זה שיש חוק השתמטות. אתה מבין, אין אפילו ניסיון, הרי מה הדבר הכי שאפשר ללמוד מהשבעה באוקטובר? זה שאתה צריך אנשים שהם יש להם עמוד שדרה ולא איזה משרות, איזה גמדים כאלה שיעשו מה שאומרים. ובסופו של דבר מה שקורה זה שמאמנים כל מיני עושי הן ואחרים, עושי הן ואחרים שמונעים ריבוי דעות.
אני מסכים, יש לי גם הרבה שאלות לצבא, לא רק הזכרנו שבק, הזכרנו את המערכת הפוליטית. הצבא, איפה הצבא? אין אנשים עם נשק?
רגע, קודם כל הרמטכ"ל התפטר.
אז מה? אז מה אם הוא התפטר?
נכון? אבל
אז
לא
מה, מה זה אומר? אז מה אם הוא התפטר? הוא מקבל פנסיה תקציבית שאת לא תקבלי בחיים.
אבל צריך לעשות
ועדת חקירה. להתפטר? הייתי מתבייש לצאת לרחוב אחרי שזכרת דבר מתאבדת. כזה כרמתקן. נכון.
נכון, הרבה אנשים.
ממש, התפטר, תודה רבה באמת, אחי. מה זה? יצאת גדול. ממש, התפטר, זה באמת גדול מהחיים. בן גוריון אתה. הייתי מתבייש לצאת מהבית.
נכון.
מה זה להתפטר? הזכויות הפנסיה שלו הוא כן מקבל? על זה הוא לא ויתר. מה קרה? פנסיה תקציבית הוא כן מקבל מהמדינה, למרות שזה קרה, עשרות אלפי שקלים, זה כן. כשפישלת בתקן, אינסטלטור שעושה לך בעיה בברז, את הולכת וטובעת אותו. זה בן אדם שתחת הידיים שלו נשחטו ילדים.
בסדר, ומה עם כל שאר האנשים? מה עם כל שאר האנשים?
לא, גם וגם, כולם.
מה עם ראש אמן?
כולם.
מה עם כל האנשים? מה עם הכנסת? מה עם גלנט שעשה הביטחון שתחת הידיים שלו?
בדיוק, מסתובב בעולם, נהנה. חד משמעית.
מה עם ראש הממשלה?
כולם.
שתחת במשמרת שלו?
כולם, כל אחד, כולם צריכים לעמוד לדין. מה, זה לא התרשלות?
זה התרשלות?
שגורמת למוות של 1,200 איש? ותסבוך של כל המדינה הזאת? הפקרה מוחלטת של הגבול המסוכם ביותר?
לא רק הפקרה, גם אני חושבת, וכל מה שקרה
אחר. נו מה?
וגם אני אגיד לך עוד יותר, שהחוסר יכולת להחליט מה עושים עם המחבלים, לא מקימים איזה בית דין צבאי מיוחד שדן אותם, להשאיר את, את כל, את כל הסיר לחץ הזה, וכל מה שקרה בשדה תימן, וכאילו הכל משפיע על הכל.
אני מסכים איתך, אבל אני חוזר למה שאמרת, לדעתי זו הנקודה, שלא בודקים את זה, זה כאילו מצב שהוא לא נתפס. לא נתפס!
כשלא בודקים, אז אי אפשר להסיק מסקנות, ואחת הסיבות שחיל האוויר, הוא הצטיין בתקיפה באיראן, באמת אני אומרת, חכי זה חייל, שבודק את עצמו כל הזמן, וכל הזמן יש חקירה.
אין זו, הוא הוכיח לנו שבדי שצריך להסיק מסקנות, ולנתח את הטעויות שלך, בכלל בחיים. לא מבין את הדבר הזה. אני מקווה שהצבא כן עושה את זה לעצמו, לפחות. אם לא ציבורית.
לא, לא מספיק, לא מספיק. אם יש לך בן אדם שהיה אחראי על, אתה יודע, איזשהו מפקד, שהיה אחראי בשבעה באוקטובר, והיה אמור להיות מודח, ואז הוא פונה לאיזה עסקן בליכוד, ודואג כדי שלא ידיחו אותו, אז אתה מבין שהכל מעוות.
אני לא מכיר את הסיפור שסיפרת עכשיו, אבל אני אספר
לך עליו, אני אספר לך עליו, אבל בוא נשמע קודם שיר.
קודם כל נרגע מכל הבלגן הזה, נדבר על משהו רגוע יותר אחר כך, אולי נחזור למותו של אדם גרינברג, ככה, לפלפל את הערב.
מהפכה בהסרות שיער, מהיום כבר לא תצטרכו ללכת למכונים גדולים ועיקרים או לקוסמטיקאיות להסרת שיער, סנסלייט פרו של חברת סנסיקה, סנסיטה, סנסיקה, אוף, מכשיר ביתי להסרת שיער, דודו, אתה דווקא יחסית לא שיער.
לא מאוד, לא. אבל כמובן שהציפייה ממני היא להישאר, להיות קצת צעיר, זאת אומרת, הציפייה החברתית.
אין ספק, אבל אתה יודע, יש דברים שהם מגניבים שיער חזה, שיער בכתפיים,
לא, נכון, אני מסכים איתך.
אפשר לעשות, אפשר להסיר, אפשר לעשות, וזה טיפ מכשיר ביתי, ולאחרונה כולם מדברים עליו ברשתות ובפורומים מקצועיים של הסרות שיער, ובכלל עושה רושם שזה המכשיר שמצליח להתבלט מעל שאר המכשירים הביתיים הקיימים. סנסלייט פרו הוא מכשיר ביתי קטן, נייד, נוח לשימוש להסרת שיער עם תוצאות מיידיות. המכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות, מומלץ על ידי רופאי אור, כבטוח לחלוטין ומאושר, FDA. קוסמטיקאיות רבות ממליצות על המכשיר, מיד לאחר הרכישה ניתן לקבל הדרכה על המכשיר. מקוסמטיקאית בחירה, לפרטים ורכישה כוכבית 6141. ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לשלי בן דור, קוסמטיקאית פארה רפואית, מה העניינים שלי?
מעולה, מה נשמע?
בסדר, תראי, אנחנו פה מדברים כל היום על סנסלייט פרו, ובואי תספרי לנו באמת לאיזה לקוחות פונה המכשיר הזה בעצם. א',
כיף שאתם מדברים עליו, כי זה הדור החדש של טכנולוגיית ה-IPL להסרת שיער בבית.
כן, זה כאילו זוכרת שזה הגיע הטכנולוגיה, הסרת שיער, שאני הייתי כזה, אני חושבת שהייתי בתיכון, ואני התחלתי להוריד כזה באינפרה אדום בלייזר בבית צ'כי.
אינפרה אדום הורים?
לא יודע, זה משהו כזה, נכון, היה איזה משהו.
כן, זה אמור, זה פחות
לא
יודע, מאור.
זה טכנולוגיה כזאת שמורידים בלייזר בבית צ'כי
לייזר,
וזה.
כן, אוקיי.
ואז בעצם זה התפתח לדבר הזה שנהיה מכשיר ביתי, אז איך זה קרה?
זה התפתח לדבר מטורף, והאמת שממש כיף ללקוחות גם לטפל אצלהן בבית, בזמן שנוח להם, בשעות שנוח להם, בלי להיות תלויים במכון, במחירים של מכון, בזמנים של מכון, אז כל הנושא של ההתפתחות בעצם של המכשיר הביתי של הסנסלייט וה... ההתאמה שלו של הגוון אור והצפיפות שערה והתאמה אוטומטית, בעצם לא נדרשת אשת מקצוע, ואני אשת מקצוע, כן, אבל לקוחה יכולה לעשות את זה מעולה בבית, וגם לקוח למען האמת.
אז בואי תספרו לנו באמת החיסכון הזה בכסף שכולם מדברים עליו בהשוואה, נגיד לטיפולים אחרים. את אומרת, במקום פעם היו הולכים, קונים כזה סדרת טיפולים אצל קוסמטיקאית, אצל מישהי, בעצם את יכולה לעשות את זה בזמן שלך, מתי שנוח לך, במכשיר אחד עם, לא יודעת מה, עם אחותך, עם הבת שלך, עם איך זה הולך.
א', את יכולה לעשות את זה באמת ממכשיר אחד ככה עם בני ביתך, אם את מוותרת על הקסם הזה ונותנת גם להן להשתמש. ומה שממש ממש כיף הוא בעצם שיש לך גם אפשרות להתנסות במשך חודשיים עם מחזר כספי מלא. Okay. אם משהו ככה לא מסתדר לך, שאין הצבעת אמון יותר גדולה מזה, את יודעת, של חברה שמייצרת מכשור בטכנולוגיה שלה. אם אומרים לך, קבלי את הכסף חזרה אם את רואה שזה לא עוזר, אוקיי? Okay?
אז רגע, זה בעצם מה שמבדיל את סנסלייט פרו משאר הפתרונות הקיימים?
יש, זו טכנולוגיה חדשה, זאת אומרת, איך זה עובד טכנית?
זו טכנולוגיה מאוד מאוד חדשה, היא מבוססת על, ככה זה אולי שמעתי מיטה, אבל אני אסביר, על RPL, כלומר, על Reactive Pulse Light, שזה פיתוח בלעדי לגמרי של סנסיקה, הוא כולל חיישנים חכמים שמבטאים בעצם שכל פולס של אור, נפלט בדיוק בזמן ובדיוק בעוצמה הנכונה לפי גוון שערה, אובי שערה וכדומה. והכי הכי כיף זה בעצם שאפשר לעשות טיפול גם לבעירי אור או לבעלי גוון מאוד מאוד כה, מה שלמעשה בהרבה מאוד קליניקות לא מסכימים לטפל, אז כאן כן אפשר לקבל פתרון.
תשמעי, שלי, סקרנת אותנו, תודה רבה 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 על השיחה הזאת. רק את יכולה להגיד לי לאן מחייגים?
בטח, מחייגים אלינו לכוכבית 6141. יש גם מתנות ממש ממש בלעדיות רק למאזינים ולמאזינות שלכם, אז אני מאוד ממליצה לכם.
יש!
ועכשיו גם לקבל את ההתנסות במתנה לכוכבית 6141.
יש בעצם חודשיים התנסות, ואז אם את לא מרוצה את יכולה להחזיר?
את גם יכולה להחזיר ולקבל החזר כספי מלא, וגם הכנו כמה מתנות קטנות רק למאזינים ולמאזינות שלכם.
עד יש לנו את המאזינים ואת המאזינות הכי חמודים וחמודות, זה אין ספק. שלי בן דוד, תודה, בן דור, תודה רבה רבה.
וכיף, תודה לכם.
ונעבור למבזק עיריית תל אביב יפו. דודו, אני רוצה לספר לך על מחסני חשמל שמתחילים במחירת נובמבר סייל הגדול, בלק פריידיי, כבר עכשיו בבלעדיות במחסני חשמל. שימו לב, מגוון מוצרים בהנחות מטורפות עד 40% הנחה. כפל מבצעים וכפל הנחות לדוגמה. איזה דוגמה אתה יכול לתת לי?
למשל, קיריים ב-299 שקלים, מקרר ביתי ב-699 שקלים,
וואו, 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 וואו,
תנור בנוי ב-599 שקלים,
כן,
נינג'ה גריל, הדגם המבוקש ב-690 שקלים, וכמובן שואב דייסון אבסולוט עוצמתי במיוחד, רק ב-1290 שקלים?
נפלא, נפלא. טוב, נשמע עוד שיר? פרסומות וחוזרים. האם חגגו אצלך בסוף השבוע את הלווין?
מה זה חגגו בתל ביתר אביב?
סט.
מה זה יתר סט? ברגע שהילד רצה ללכת ולעבור בין דירות, לעשות טריק או טריט, אמרתי לו, אדוני, עד כאן, מה אתה...
אבל הצלחת למנוע? אני גם רציתי למנוע בילדים.
לא, כי בבניין ארגנו, יש כמה שכנות שניהלו את זה, מעולם לא היו כל כך נלהבות, לא שמחת תורה, לא סוכות, אבל הלווין, כאילו זה, תקשיב, זה אני... אברהם אבינו.
לא, אבל תקשיב...
כי כל הבניין מקושט, שדים עד עכשיו, שדים תלויים, מחשיפות, כל חצי בלווינסקי שם קנו מדברים סינים כאלה,
כן.
מחשיפות עם עיניים, כל מיני זומבי, תינוק, רוצח, כל מיני
שטויות. לא, אני לא
מצליחה
להבין
את זה.
אבל אסון, את ממתקים זה אסון, למה מחלקים משהו נורמלי, למה צריך לחלק ממתקים?
בסדר, כי זה מה הילדים אוהבים, מתוק, בסדר.
גומי.
זה מה שמפריע לך, אבל בזה, רק את ה... זה מעניין.
הממתקים זה מחריד אותי, אני ניסיתי שממש...
הזווית הדנטלית שלך לעניין.
אני פעמה, תראה.
אבל מחלקים ממתקים גם סתם בבית הכנסת, כשמישהו יש בר מצווה, לא?
זה מזעזע בעיניי, היה צריך זרוק עליו שקדים.
שקדים זה חונק ילדים, לא שקדים.
בני 3, אבל מעל גיל 5, אפשר לאכול שקדים.
אבל גם ללעוס טוב.
לא, כטופי לא חונק ילדים.
זה גם נכון. צודקת, אני מסכים איתו.
אני לא מצליחה להבין.
זה נכון שאנחנו מסלילים ילדים לתחום הממתקאות, את צודקת, אני מסכים איתך.
אני ניסיתי מאוד להסתיר את העניין שהלווין, והילדים גם, כל שכונה חגיגה איזה אחת חגיג בחמישי בערב.
את גם חיה באזור שלדעתי עד עכשיו, אני רץ שם בלילה, יש דירות של החלונות תלויים, כל מיני שדים וכאלה.
מה זה?
בנווה צדק, הלווין זה החג המכונן של האזור.
זה חג, אנשים קישטו את הבתים.
מה זה? אמריקאים כאלה. טריקה או טריט, יוצאים, לבושים גם מחשיפות.
ממתק או ברדק, ככה זה נהגה אצלנו.
כן, מדהים.
ממתק או ברדק, לילדים שלי לא היה תחפושות כמובן, כאילו כולם חיפשו את הילדים שלהם, וזה לא חיפשתי אותם, נתתי לרשי ז'קט שלי גדול, אמרתי לו, אתה רוצח סדרתי?
אבל ז'קט שלך זה בול עליו, לא?
כמעט, טוב, כבר לקחת של אבא שלו, כמו שזה נראה יותר מדי דומה.
בדיוק.
והקטנה, לבשת את השחור, אמרתי, פשוט תפקי והם יבינו שזה... כמו גרמלינס, לא צריך להתחפש על דעת, היא גרמלינס אנושי, ממתק.
מה הקטע שזה חלחל ככה לתרבות ביתר סט? כאילו ילדים רק ראינו את זה בסיטקומים.
אני חושב שזה משהו מהטלוויזיה קרה.
כן, נכון, זה יוטיוב לדעתי, יותר מטלוויזיה. כאילו אין טלוויזיה לילדים. זה יוטיוב, הם רואים את זה כחג משמעותי מאוד, מיליון, זה כאילו זה משגיע אותם.
תראה, זה כן חגג ברחבי העולם. גם ביפן חוגגים הלווין.
אבל פחות, היפנים כל דבר חוגגים, והכל זה במקדונלד, לא יודע מה הם, מקדונלדות, מכירה את היפנים? כל דבר חוגגים ב-KFC, הם כאילו מטורללים קצת, כל חג שיש להם, זה המנהג הוא ללכת ל-KFC.
ביפן?
ככה זה...
ברוב שהם אוכלים בריא, החג שלהם זה לאכול KFC?
קצת פעם אכלו בריא, עכשיו הם
כבר לא אוכלים בריא?
אכלו בתרבות המערב וכאלה. אבל זה, אנחנו כביכול ניסינו לשמור על איזשהו צוויון יהודי. שוב, אני, ילד רוצה לחגוג, אכפת לי, אתה אוהב שדים, ואני עכשיו ישן בחדר של הילד.
למה?
כי הם, כולנו ישנו במיטה אחת עד לא מזמן, ופשוט גדלו ובועטים בי בלילה, אז אני לאט לאט ככה התפיידתי לישון במיטה שלו, ואני ישן בחדר שתלוי, כל הקירות זה שדים, ואוסף שלו של שנים, שהוא אוסף דברים להלווין.
אולי זה קשור לזה שאתה הראית לו את Thriller בגיל 4.
נכון, זה גם
קשור. אולי זה קשור לזה, דודו.
יכול להיות, אבל אנחנו...
כאן הראיתי לילדים שגם את Thriller, ותמרה פשוט התחילה לבכות, היא בת 5, התחילה ישר לבכות.
גם הילדים צרכו
השאיר בהם חותם.
חותם, ובסדר, אז הם אוהבים את הזוועות האלה.
אבל אני חייב להגיד לך שהיה בעיה, אני חושבת שאחת הבעיות הכי גדולות היה שכל שכונה חגגה את החג ביום אחר. לירון וייטמן חגגה את זה בחמישי בערב.
חמישי, ודאי.
אצלנו חגגו את זה בשישי אחר הצהריים. ככה היה בשכונה, בוואטסאפ השכונתי, שאני לא, אני הודחתי ממנו.
אז זה כבר...
אז אני לא בוואטסאפ השכונתי.
זה לא קשר.
ואיך קוראים לזה, פה באזור של רמת החייל, חברתי שגרה כאן, אמרה לי שזה אתמול היה אצלם אתמול אחרי הצהריים.
כן? אז אולי זה כמו, אתה יודע, שבירושלים, עם חומה, חוגגים ביום אחר.
לא, בפורים, יש פורים בירושלים, נכון? פורים בירושלים. אתה מוכן לנליפדיה שלנו?
אם כן, גבירותיי ורבותיי, הנליפדיה.
בבקשה.
הנליפדיה, פינת השירים של נלי.
תשמע, זה מאוד קשה לעשות, כי כל שיר כבר עושים אותו בכל הדברים, ואני נורא רוצה לחדש, וזה כמעט בלתי אפשרי, אבל בגלל שיש את אופנת... שירי הדיס, האם אתה יודע מה זה אופנת שירי הדיס?
מעולם לא שמעתי.
אתה יודע מה זה אופנת שירי הדיס?
מה זה דיס? דיס קיצור של מה?
לא, דיס זה אומר שנגיד אני שרה משהו, על נגיד טיילור סוויפט, ואז טיילור סוויפט עונה לי גם בשיר. שיר, נגיד שיר, חגית, את רוצה להמלק, את רוצה להגיד משהו? לא, אין לך כוונה, משתתף.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, גם עכשיו יש איזה, יש שיר דיס מאוד מאוד תקני, נכון גיא? של שני זמרים קייטי פרי, מה?
שמה, הם שרים אחד על השני, או עונים, שאלה ותשובה כזה?
לא שאלה ותשובה, אבל הוא שר, כאילו, מתנף, עושה לשון הרע בשיר.
נגדה? או באופן כללי?
רגע, חכה, אל תשים עדיין את זה שנייה.
אוקיי.
אתה שר, נגיד, על דרייק.
Yes.
ואז דרייק עונה בשיר.
וואו.
הוא אמר, נגיד, נוקניה ווסט, אומר, I made this bitch famous, על טיילור פיסטוק, שהוא אומר, אני עשיתי אותה מפורסמת, את טיילור סוויפט, ואז היא אחר כך ענתה לו באלבום הבא, ענתה לו על הדבר הזה.
אנחנו רוצים את שיחות הוואטסאפ האלה שתופכות לכדי שיר?
אני חושבת שזה עדיף על מלחמות פשוט. אז אני אגיד לך, בשנת 72,
yes.
הוציא ניל יאנג את השיר המפורסם, אלבמה. בואו נשמע את השיר אלבמה. אחד השירים המפורסמים כמובן, מדבר על שיר קינה על אלבמה, שבגדול יש לה הרבה על הכתפיים, והנה ננסה באינטרו לדבר, ושהיא מסכנה, ההפרדה הגזעית וכל מה שהיה, ונשמע, שיר קינה על אלבמה, נשמע את השיר הנפלא הזה של ניל יאנג מ-72. השטן הוא מסתובב אצלך. The spare change, you got to feel strange, and now the moment is all that it been. Alabama, Alabama, יש לך המון על הכתפיים. זה שובר לך את הגב, בגלל שבאמת אלבמה היא אחת מהמדינות הדרומיות, שבהם הייתה באמת נהוגה הפרדה הגזעית והעבדות והדברים כאלה, ובעצם ניל יאנג הוא שר את השיר הזה לכבוד אלבמה, ובואו נשמע, זה היה להיט מטורף ב-1972.
אבל זו שאלה ותשובה, יש תשובה לזה?
אוי, יו, דודו, כאילו, אני אומרת לך שאחר כך אני מספרת שיש להקה אחרת שענתה לו.
בסדר, רק תסתבלשי את זה, שתהיה תקווה לפינה.
אתה לא נהנה מניל יאנג.
אני מכיר את פול יאנג, אבל גם ניל יאנג עכשיו, יש מספיק יאנג אחד.
שקוראים לו ניל.
לא, פול יאנג, the loving people, the family man.
אתה נכנס לתוך הפינה?
אתה
נכנס לתוך הפינה?
אין שהיא, כן. הונו, הונו, הונו. שיר יפה. תעשי על הפעם הבאה.
בסדר גמור, בוא נשמע. ואז באמת מגיע להקה אחרת, אני כבר שאני מבטא שמום נכון, לינרד סקינד, שעם השיר המפורסם, Sweet Home Alabama, שבאמת יצא בשנת 74, שנתיים אחרי השיר הזה, והם בעצם עונים לו, לא חבוב. אלבמה זה לא המקום המסכן הזה שיש לו המון על הכתפיים. נו נו נו, זה שיר הדיס, אחד מהשיר הדיס הראשונים. להפך, כיף באלבמה, אלבמה כיף חיים, חיים שלנו. יודעים במקום שמיני כלהיט של הלהקה, ונגיד שב-2006 זה נבחר בתור אחד מ-50 השירים השמרניים הטובים בעולם. בוא נשמע את השיר. מתי מסתיים גיא? אלבמה, איפה שהשמיים כחולים, אלבמה. Girl, I'm coming home to you.
יש דוגמאות לשירים בעברית של דילס כזה? של שאלה ותשובה בשיר?
זה לא באותו שיר, זה כאילו אתה שר
לא,
שיר.
לא, בסדר גמור, בשיר אחר. כן, כן.
בשיר אחר יש, עונה לך תשובה.
זה קורה בארץ?
צריך לחשוב על זה, תן לי רגע לשמוע, אנחנו מיד אחזור לכם תשובה. תגביר לנו, גיא, בינתיים אנחנו נחפש.
בסדר גמור.
שאלנו את ה-AI, ו-AI אומר ששירי דיסם שירים שנועדו לזלזל, להעליב או לתקוף יריב מוזיקלי או אדם אחר.
זה לא סתם תגובה, אלא ממש תקיפה.
ז'אנר זה נפוץ בעיקר במוזיקת היפ-הופ, כולל שירים שנועדו לעלוב באופן אישי, להקטין את יכולתו של היריב ולהתייחס לעברו.
אבל זה לא דיבה? זה לא נחשב לדיבה?
מהות השיר, שיר דיס הוא שיר שנכתב בתוך כוונה לפגוע, מקורות נפוצים, קרבות ראפ בין אמנים, נכון, כמו שאומר, נכון, ב-8 מייל, אז יש את הקטע שכזה הוא, הם כאילו, אתה רב אחד עם השני, יורד אחד על השני, נאס נגד ג'ייזי, ג'ייזי נגד נאס, דוקטור דרי, טום דוג, יש פה הרבה מידע, יש פה דברים מאוד יפים, וזה בערך אחד הדיסים הראשונים, מה שנקרא אלבמה, או כמו שאתה ציינת פה, שיש את שיר משמר של אלתרמן, בביצוע חווה אלברשטיין, שמרי נפשך שמרי נפשך.
הנשמרת של הבת שלו, תרצה
אתה.
אבל שוב, הם לא רבו אחד נגד השני, אלא זה היה שאלה ותשובה.
כן, שאלה ותשובה. דיס זה באמת אומר שאתה מתייחס לבן אדם.
שזה צינופים הדדיים, בטל.
בטל, אתה לא היית אף פעם בקרב בטל כזה של, איך קוראים לזה, ראפרים?
אני פחות מסתובב עם החבר'ה האלה, אני חייב לומר שהחברים שלי לא עושים היפ-הופ, ולא רק זה, אני לא מאמין, לא רואה בזה כאומנות, אלא כאנשים שמדברים, זה אומנות הקריינות בעיניי.
אבל זה מה שאנחנו גם עושים בסטנדאפ.
נכון, לדבר, אז לא להתחזות לזמר בבקשה, אל תעמוד לי עם גיטרה, אתה מדבר.
ומה אתה חושב על פואטרי סלאם?
זה כאילו סטנדאפ בלי להצחיק, זה עוקץ של העוקצים.
זה עוקץ של עוקצים, אבל אני אומרת, בסופו של דבר, כן. אתה עומד עם עוד מישהו סתם. עולה סטנדאפיסט, נגיד יש מרתון, אמרת שאתמול הופעת.
נכון, אז, שלשום, כן, בדקתי
אז,
חומרים.
אז, אז, אז כאילו יש תמיד את ההתייחסות של מה שאמרת לראפר שלפניך, או שאתה מישהו שמדבר מה הקהל ואתה מתייחס אליו, זה גם
יו,
סוג של...
יו, יו,
יו, יו, יו, יו, יו, יו. מכירים את זה ומכירים.
נראה שהשעה נגמרה, לא?
דודו, היה לי העונג, אני מקווה שקצת עמדתם על הרבה,
להתראות.
ושיש דבר כזה שנקרא 50 השירים השמרניים הטובים בעולם.
ביי, תודה.
להתראות.